עוד שלושה ימים אנחנו מגיעים ללג בעומר, היום ה-33 לספירת העומר. ביום הזה קרו כמה דברים מאוד מיוחדים. אנחנו נדבר על אחד והעיקרי שבהם, שזה יום ההסתלקות של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי הסתלק לפני 1800 שנה בערך, וזה קרה באותו יום, י"ח בחודש אייר, לג בעומר. אותו יום הוא בעצם מתועד. בספר הזוהר יש תיעוד מה קרה באותו יום. וככה הזוהר מספר לנו שבאותו יום רבי שמעון ידע שהוא עומד להסתלק, והוא קורא לכל התלמידים שלו להגיע אליו הביתה, והוא מכין את הדברים שהוא הולך להגיד באותו יום. כמו צדיק, הוא ידע שהוא עומד להסתלק באותו יום, והוא רצה להגיד ככה את הדברים האחרונים, את הדרשה האחרונה לתלמידים שלו. הוא מתחיל בזה שהוא אומר לתלמידים שלו שכל חייו הוא גילה את הסוד של התורה. התורה הרי מחולקת לפרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. זה ארבע רמות של הבנה של התורה. פשט זה רק הסיפורים, זה החלק החיצוני של התורה. הרמז זה כבר קצת יותר עמוק, זה ההלכות, המצוות. הדרש זה כבר האינטלקטואל של התורה, השכל, ההיגיון. הסוד זה כבר דרגה אחרת לגמרי. זה כבר לא משהו שאפשר להגיע אליו בשכל. זה או שיהיה לך גילוי מלמעלה ותגלה את זה, או שלא תהיה קשור לזה בכלל. לכן יכול להיות הרבה אנשים שלומדים תורה כל החיים, ואת הסוד בכלל לא מכירים. רבי שמעון התעסק בתורת הסוד, בחלק הסוד שבתורה, והוא אומר להם, היום, שזה היום האחרון שלי, אני רוצה לגלות סודות שלא גיליתי עד היום, בדרגה הרבה יותר גבוהה. זה כבר לא הסוד של התורה, אלא פה הוא קורא לדרגה הזאת, הסוד של הסוד. רזין דרזין. וכמו שנותנים שם משל, שיש בתורה את הלבוש, החלק החיצוני, יש את הגוף, חלק פנימי יותר, יותר עמוק מזה יש את הנשמה, שזה כבר הסוד של התורה, ובאותו יום לג בעומר הוא גילה לתלמידים שלו את הנשמה של הנשמה, הסוד של הסוד. הוא אומר להם, כל חיי פחדתי לגלות את זה, שאולי לא יעמדו בזה, העולם לא מוכן לזה, אבל היום אני רואה שכבר אין ברירה, וזה היום האחרון, אז היום אני מגלה את זה. קרה אגב נס, תופעה לא נורמלית שקרתה באותו יום, שהוא ראה שהשקיעה מתקרבת, ולא נגמר לו המילים, הוא רצה עוד לדבר. טוב, לא הייתה ברירה, הוא אמור להסתלק באותו יום, אז מה הוא עשה? פשוט עצר את השמש בשמיים, שיהיה לו עוד כמה שעות, שיוכל להמשיך לגלות את הסודות, שלא ייגמר היום הזה. אגב, זה אחת הסיבות לזה שאנחנו מדליקים מדורות היום. ושמדליקים מדורה יש בזה כמה סיבות. יש את העניין הפשוט, שזה נר נשמה. מדליקים נר נשמה לצדיק, אז כל כך הרבה נרות נשמה, זה כבר מצטרף למדורות. יש עניין עמוק יותר. כשאמרנו שרבי שמעון עצר את השמש, והמשיך את היום שהוא יוכל להמשיך לגלות את הסוד, יש פה גם עניין רוחני. הלילה, חושך מסמל את הגלות, את הקושי, את הזמנים הקשים. אור, יום, זה מסמל את הקדושה, את הדברים הטובים, את הגאולה. רבי שמעון על ידי לימוד הסודות הוא החדיר אור שדחה את החושך. הוא גילה את האור בזמן החושך. וגם אנחנו שמדליקים מדורה, איך אומרים, באנו חושך לגרש. מגרשים את החושך עם האור. איזה אור? כמובן של לימוד תורת הסוד. יש עוד עניין בזה שצדיק ביום שהוא מסתלק, אז מתגלה הפנימיות של כל מה שהוא עשה כל חייו. אז אם רבי שמעון עסק בסוד, מה התגלה ביום ההסתלקות שלו? הפנימיות של הסוד, הסוד של הסוד. ולכן אצל החסידים קוראים ללג בעומר לא רק יום ההילולה של רבי שמעון, אלא אנחנו קוראים לזה מתן תורה של תורת הסוד. כמו שבעוד שבועיים וחצי נחגוג את חג שבועות, שזה מתן תורה של התורה בכלל, ככה בעוד שלושה ימים נחגוג את המתן תורה של פנימיות התורה. לכן כמו ששבועות זה זמן מצוין, להתחזק ולקבל החלטות בנוגע ללימוד תורה, ככה לג בעומר זה זמן מצוין להתחזק ולקבל החלטות בנוגע ללימוד פנימיות התורה. זה מה שרבי שמעון נתן לנו, את האפשרות ללמוד את פנימיות התורה. עכשיו, אני רוצה לתת עוד ציטוט מהזוהר כדי להבין את העניין של פנימיות התורה. הזוהר אומר שתלת קשרין מתקשרן דה בדה. נסביר את זה קצת במילים פשוטות. הוא אומר שיש משולש. המשולש הזה יש לו שלושה קודקודים. קודקוד אחד זה ישראל, קודקוד שני זה התורה, אורייתא, וקודקוד שלישי זה קודשא בריך הוא, הקדוש ברוך הוא. ובכל אחד מהקודקודים האלה, אומר הזוהר, יש שתי דרגות, גלוי ונעלם. זאת אומרת, מה הגלוי ומה הנעלם אצל היהודי? אז הסבר הפשוט שהגלוי יהיה הגוף, ומה יהיה הנעלם? הנשמה. קצת עמוק יותר, גם בנשמה יש גלוי ונעלם. זאת אומרת, גם בנשמה יש את הרבדים החיצוניים שלה, כמו שדיברנו בשיעור הקודם על מחשבה, דיבור ומעשה שזה חיצוני, יש את הרבדים הפנימיים, הרגש והשכל, וגם בזה אפשר קצת עמוק יותר. על זה עוד לא דיברנו. שהשכל והרגש גם יכול להיות חיצוני ביחס לכוחות הפנימיים העמוקים של הנשמה, שזה נקרא כבר עצם הנשמה, הכוח למסור את הנפש, הכוחות הכי חזקים שבנשמה. מה זה גלוי ונעלם בתורה? אז אמרנו, הגלוי שבתורה זה הסיפורים, זה ההלכות. מה הנעלם שבתורה? זה הפנימיות של התורה, זה הסודות, זה הדרגה שמעבר. מה גלוי ונעלם אצל הקדוש ברוך הוא? אז פה כבר הגלוי אצל הקדוש ברוך הוא, בפשטות אפשר לומר שהגלוי זה העולם, הצד הגשמי, והנעלם זה הצד הרוחני, הפנימיות. אבל גם פה אפשר לחלק קצת יותר עדין. הגלוי אצל הקדוש ברוך הוא, נגיד שגם ברוחניות יש דרגות, יש את העולמות העליונים, בריאה, יצירה, עשייה, שהם עולמות נמוכים יחסית, ויש את העולמות העמוקים יותר, הפנימיים יותר, האצילות וכל מה שלמעלה מהאצילות. אם ניתן לזה קצת משל בחיים שלנו, אפשר לומר ככה, שהגלוי אצל הקדוש ברוך הוא, זה מה שנקרא טוב הגלוי, שקורה לבן אדם טוב בפועל ממש, הוא בריא ויש לו כסף, שלום בית ונחת מהילדים, הדברים הגלויים שהם טובים. אבל יש משהו יותר נעלה מזה, זה נקרא טוב נעלם. רוב האנשים קוראים לטוב הנעלם רע, אבל מי שלומד קצת חסידות ופנימיות, הוא יודע שהרע בפנימיות שלו הוא גם כן טוב. רק שפה זה טוב נעלם. אז גם אצל הקדוש ברוך הוא, הגלוי זה הטוב הגלוי, והנעלם זה הטוב הנעלם. עכשיו אומר הזוהר ככה, יהודי על ידי התורה מתחבר לקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם הוא ילמד רק את החיצוניות של התורה, רק את הגלוי, אז הוא יחבר רק את החלק הגלוי שבו לחלק הגלוי שבקדוש ברוך הוא. אבל אם הוא ילמד את הפנימיות של התורה, אז הוא יחבר את החלק הפנימי שבו לחלק הפנימי שבקדוש ברוך הוא. לדוגמה, איפה זה יתבטא ביום יום שלנו? יכול להיות בן אדם שהוא למד רק את החלק הגלוי שבתורה, ובאמת הוא למד איך מניחים תפילין, איך שומרים שבת, הוא מקיים את כל המצוות, אוקיי? אבל את החלק הפנימי שבו, את הכוחות המסירות נפש שלו הפנימיים, הוא לא מרגיש, כי הוא לא מתעסק עם זה בכלל, הוא רק עובד על הגלוי. ולכן גם אצל הקדוש ברוך הוא מתחבר רק לצד הגלוי שבו. מה יקרה שיום אחד הקדוש ברוך הוא ישלח לו קצת טוב נעלם? איך הוא יקרא לטוב הנעלם הזה? הוא יקרא לזה רע. הוא לא יראה שזה טוב נעלם. כי כיוון שגם אצלו הוא לא מרגיש את החלק הנעלם, כי הוא לא לומד בתורה את החלק הנעלם, הוא לומד רק את החלק הגלוי, הוא מרגיש אצלו רק את הגלוי, וגם כשקורה לו משהו, עכשיו שהקדוש ברוך הוא שלח לו טוב נעלם, הוא לא מרגיש שזה טוב, הוא מרגיש שזה רע. ולכן רואים הרבה פעמים, בן אדם אומר, תשמע, אני מאמין והכל, אבל אני ברוגז עם הקדוש ברוך הוא. למה הוא עשה לי כאלה דברים לא טובים, או שהוא עשה לעם ישראל כאלה דברים לא טובים, אז אני עכשיו בקשר אני קצת רופף, אני קצת ברוגז איתו. או שאני מניח את התפילין בלי כוונה, או שעם הזמן אני כבר לא מניח אותם בכלל. חס ושלום. אבל אם הוא לומד את הפנימיות, את הנעלם, אז הוא מגלה את הכוחות הנעלמים שבו, וגם שהוא מקבל טוב נעלם, מה שאנשים קוראים לו רע, הוא לא מתייחס לזה כרע. איך הוא מתייחס לזה? כי טוב נעלם, הוא יודע שזה גם מהקדוש ברוך הוא, הוא יודע שהכל לטובה, הוא יודע שגמזו לטובה, אז ממילא כל ההתמודדות שלו היא באופן שונה. עכשיו, נקשר את זה עם לג בעומר, יש פסוק בתהילים שרומז על לג בעומר. מה הפסוק הזה אומר? פסוק מופיע בפרק קי"ט, הפרק שמופיעות שם כל האותיות א'-ב', 8 פסוקים מכל אות, ובעוד ג' אחד הפסוקים אומר, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. דוד המלך פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, גל עיניי, תפקח לי את העיניים, כי אני רוצה לראות את הנפלאות מתורתך, לא שבתורה, מהתורה. צריך, זה מה שנרצה להבין בין השאר. גל עיניי והביט הנפלאות בתורתך. הנפלאות שבתורה זה כמובן הסוד שבתורה. נפלאות לשון רבים, כי זה גם הסוד, וגם כמו שאמרנו, הסוד שבסוד. שתי הדרגות של הסודות. אבל קודם ציינו שלגלות את הסוד שבתורה זה לא דבר פשוט. זה גם לא תלוי בך. גמרא תתייגע, תתאמץ, בסוף תבין מה שכתוב שם. הסוד שבתורה זה נוחת עליך מלמעלה. או שגילו לך את זה או שלא גילו לך את זה. אם לא למדת את זה בזוהר או בכתבי הארי או בכתבי החסידות, אתה בחיים לא תגיע למה שכתוב שם. אתה לא תדמיין בכלל איזה פירושים הם נותנים לפסוקים שאתה מכיר כל החיים שלך. אתה לא יכול להגיע לזה לבד. זאת אומרת, זה שבן אדם רגיל קורא את החומש, את הפשט, ולא חושב על כל הפירושים של הסוד, זה לא בגלל שהוא לא מספיק חכם. זה בגלל שלא גילו לו את זה מלמעלה. אז עכשיו נשאלת השאלה, למה דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא גל עיניי? הוא צריך להגיד לקדוש ברוך הוא לא צריך להגיד גל עיניי, הוא צריך להגיד תגלה לי את הסודות, לא תפקח לי את העיניים, הבעיה היא לא בעיניים שלו בכלל. טוב, דוד המלך בוודאי ידע כל מה שאנחנו אומרים פה, ובכל זאת אמר גל עיניי. זאת אומרת שיש לזה סיבה, אבל צריך להבין מהי הסיבה. נגיד את זה בקצרה. כמו שהשווינו קודם את לג בעומר למתן תורה, אז בוא נלמד רגע משהו מחג שבועות. מה התחדש בעולם במתן תורה? ידעו את התורה גם לפני, גם חלק מהמצוות כבר ידעו לפני, אלא כמו שמוסבר בחסידות, בריבוי מקומות, זה מבוסס על המדרש, שקודם מתן תורה הייתה גזרה, הקדוש ברוך הוא קבע שהרוחניות מנותקת מהגשמיות, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, השמיים למעלה, הארץ למטה, רוחניות למעלה, הגשמיות למטה, אין חיבור. בא מתן תורה ואומר המדרש, התבטלה הגזרה, והמלך אמר, מעכשיו התחתונים יעלו לעליונים, והעליונים ירדו לתחתונים. מה בפועל קרה קודם? קודם העליונים ירדו. זאת אומרת, במדרש כתוב שקודם התחתונים יעלו, ואחרי זה העליונים ירדו, ובפועל קודם הקדוש ברוך הוא ירד, ורק אחרי זה משה עולה להר סיני. אז למה זה ככה? מה התיווך? שבאמת העיקר שהתחתונים יעלו. תכף נסביר מה זה אומר. אבל מי נותן לנו כוח, זה שהקדוש ברוך הוא יורד אלינו. אז מה זה תחתונים ומה זה עליונים? אז כמו שאמרנו קודם, ההסבר הכי פשוט זה גשמיות ורוחניות. אבל בוא נראה רגע בנפש האדם בעומק. מה אתם אומרים? אם אמרנו קודם שיש מעשה, דיבור, מחשבה, רגש, שכל, יותר מזה זה כבר התת מודע, רצון ותענוג. איפה מתחילים התחתונים ואיפה מתחילים העליונים? איפה הקו בין תחתון לעליון? טוב, אז כמו שאמרנו קודם, כל דרגה היא תחתונה ביחס לדרגה שמעליה, וכל דרגה היא עליונה ביחס למה שמתחתיה. אבל אם נרצה למתוח קו, מהשכל ומטה, זה כבר נקרא תחתונים. השכל זה היגיון, זה הבנה, זה אינטלקט, זה כבר לא רוחניות, כן? השכל קשה הוא לקבל רוחניות, קשה הוא לקבל משהו מופשט. לכן השכל ומטה זה כבר נקרא תחתונים. למעלה מהשכל זה כבר הרצון, התענוג, האמונה, זה כבר נקרא עליונים. עכשיו, אם נחזור למה שדיברנו קודם בלימוד התורה שלנו, שבאנם לומד את חלק הנגלה שבתורה, אז באיזה כוח הוא משתמש? בשכל. הוא מבין את חלק הנגלה. בן אדם שהיה בשיעור הלכה, ולמדו בשיעור הלכות בישול בשבת. מה אסור, מה מותר? מותר להוריד את החמין באמצע, מותר לשים אותו. הוא יצא מהשיעור, תשאל אותו, תגיד לי, הבנת או לא הבנת את השיעור? אם הוא ישב והקשיב, הוא הבין מה השאלה. לעומת זאת, יכול להיות מצב שבאנם בא לשיעור חסידות, הוא בא ולומד את הסודות של התורה, תשאל אותו בסוף השיעור, תגיד איך היה השיעור? הוא יגיד, היה שיעור חבל על הזמן. תגיד לי, מה הבנת? הוא אומר לך, תשמע, אני לא זוכר כלום מהשיעור. איך אתה לא זוכר כלום? אבל נהנית, היית, איך אתה לא זוכר כלום? כי פה לא לימדו אותי על סיר חמין, אם מותר להוריד או אסור להוריד. כשדיברו על סיר חמין, אני דמיינתי איך זה נראה, ואני גם זכרתי מה עשיתי בשבת האחרונה, ודמיינתי מה אני אעשה בשבת הבאה, לא היה לי בעיה. שדיברו איתי בשיעור חסידות על עולם האצילות, נפש אלוקית, שכל, רגש, מה, איפה זה נמצא הדבר הזה, איך מדמיינים את זה, איך ממששים את זה, זה מושגים כאלה מופשטים, שהבן אדם בכלל לא יכול לקלוט אותם, השכל האנושי בכלל לא קולט את המושגים האלה. אבל זה בעצם הבקשה של דוד המלך, שהוא אומר, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, אומר לקדוש ברוך הוא, אף על פי שאני יודע שהסודות האלה זה מתגלה מלמעלה, וזה נקלט בעיקר בעליונים, בעיקר באמונה, במופשטות שבי, כן, בתת מודע, זה לא כל כך שייך לשכל, אני רוצה להבין את זה בשכל. כי אני רוצה לחבר עליונים עם תחתונים, אני רוצה לעשות את החיבור, אני רוצה שהשכל שלי יהיה כלי, הוא יהיה כל כך מזוכח, שהוא יוכל לקלוט שיש דברים שהוא לא מבין. הוא יוכל לקלוט אינסוף, הוא יוכל לקלוט אלוקות, ואני רוצה שהדרגות של האמונה הם ירדו למטה, ויהיו חלק מהחיים שלי, לא שזה יהיה אי שם למעלה. מספרים על גנב שיורד למחתרת, הוא בא לגנוב, ותוך כדי הגניבה הוא שומע קצת רעשים, הגמרא מספרת את זה. אז איך שהוא שומע את הרעשים, הוא פונה לקדוש ברוך הוא ומתפלל, הוא אומר, תעזור לי לגנוב. אומרים, אתה השתגעת על כל הראש. אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אתה מתפלל אליו, הוא אמר לו, תגנוב, מה אתה גונב? ואם אתה לא מאמין, עובדה, אתה הולך לגנוב, אז מה אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא פתאום? אלא מה, זה שניהם ביחד. האמונה אצלו, היא נמצאת אי שם בממד הרוחני. זה לא ירד לשכל שלו, הוא לא מבין בכלל על משהו, את מה שהוא מאמין, ולכן זה לא משנה אותו. דוד המלך אומר, אני רוצה שלימוד הסודות בתורה יהיה באופן כזה, שאפשר להבין את מה שלומדים. ועל ידי שאני מבין, אז גם השכל שלי יהיה בעניין. ואם גם השכל שלי יהיה בעניין, או עכשיו זה ישפיע כבר על כל החיים שלי, הכל יראה אחרת. יותר מזה הוא אומר, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, מהתורה, לא בתורה, מהתורה. למה מהתורה? כי בלימוד של הסודות, זה יכול להיות אצלי, בכלל הלימוד תורה אצלי יכול להיות בכמה אופנים. אולי לפני זה עוד משפט הקדמה. יהודי הוא קשור בתורה. ואיך שנראה לימוד תורה שלי, ככה נראים החיים שלי. לכן, אם אני אלמד רק את הפשט, רק את הנגלה, אז אני חי חיים כאלה שזה רק את הצד הגלוי. אני לא חושב על הנשמה שלי, על הנפש שלי, אני לא מעמיק, אני נשאר בגלוי. כשאני מסתכל על העולם, איך אני רואה את העולם? רק מה שרואים בעיניים, אני לא רואה כל דבר מה שמעבר. ולכן, איך ההתייחסות שלי גם לכל עניין של היהדות אצלי? זה הכל טכני. להניח תפילין, אני יודע איך מניחים. למה? עזוב אותי, אני נשאר בגלוי, בצד הטכני. הכוונות לא כל כך מעניינות אותי, בעיקר אני עוסק במצוות, בחלק הגשמי. לעומת זאת, יכול להיות אחד כזה, שהוא לומד רק את הפנימיות. זה גם יכול להיות בעיה. כי מה קורה שהוא לומד רק את הפנימיות? אז הוא חושב רק על הכוונות. דבר איתו טכני על המעשה, הוא אומר לך, לא צריך בכלל את המעשה, אני רק עם הכוונה. גם שהוא מסתכל על העולם, הוא שוכח בכלל שיש גשמיות, הוא שוכח שיש לו גוף, הוא כל הזמן חושב רק על הנשמה, זה מוגזם לכיוון השני. עכשיו, יכול להיות מצב שלישי שהוא לומד גם את הפנימיות, וגם את החיצוניות, גם את הנגלה וגם את הנסתר, אבל לא באופן מחובר ביניהם. זאת אומרת, הוא לומד בבוקר את הגמרא ואת ההלכה, והוא לומד בערב את הסודות, אבל הוא לא רואה את הקשר ביניהם. אז באמת, זה כבר מצב יותר טוב. כי יש לו גם את המעשה וגם את הכוונה, אבל זה לא באופן שהוא מקיים את רצון השם לחבר את העליונים עם התחתונים. לעשות חיבור של הרוחניות עם הגשמיות. לעשות חיבור של האמונה עם השכל, של השכל עם הרגש. מה באמת הדרך שדוד המלך מבקש? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, לא בתורה, מהתורה. אני רוצה להגיע למצב שכשאני לומד את הפירוש הפשוט שבתורה, מתוך זה אני מגיע לפירושים הכי עמוקים. כשאני לומד הלכה פשוטה, מתוך זה אני כבר מבין את כל הסודות הכי נעלים שמגיעים מתוך ההלכה הזאת. כשאני אלמד תורה בצורה כזאת, עכשיו אני מרוויח גם את החיצוניות, גם את הפנימיות, וגם את החיבור של שניהם. וזה הבקשה של דוד המלך, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. ואז יש לי גם את המעשה וגם את הכוונה, והם מחוברים ביחד. וגם בכוונות, יש לי גם את הכוונה הפשוטה, וגם את הכוונה העמוקה, וגם כן זה בא אצלי ביחד. וגם בתפילה, יש לי גם את הכוונה הפשוטה של התפילה, גם את הכוונות, מה קורה בתפילה, יכול להיות מצב, שאחד שלומד רק את הפנימיות של התורה, רק את הסודות, אז יש לו כאלה כוונות נעלות בתפילה, הוא מדמיין לעצמו כל מיני מלאכים ואותיות, אבל את הכוונה הפשוטה של התפילה הוא שכח לגמרי. אומרים על אחד כזה שלמד הרבה פנימיות, פעם הוא פוגש איזה חסיד, הוא אומר לו, תשמע, אני לפני תפילה, ועכשיו אני בא להתפלל 18, אבל יש ברכה אחת שאני לא זוכר לאיזה ספירה צריך לכוון. אז אמר לו החסיד, אז תכוון לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לפעמים מרוב ספירות הוא לא רואה את היער, הוא מכוון כל כך הרבה כוונות, שהוא שכח בכלל, אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא, תתפלל לכוונה הכי פשוטה, כמו שאחד המקובלים אמר, שאם כל הכוונות הכי נעלות, אבל בסופו של דבר, אני מכוון לדעת זה התינוק, אני רוצה כמו תינוק, שאין לו חשבונות ואין לו מחשבות, אני עומד מול הקדוש ברוך הוא. לפעמים מרוב כל הכוונות הפנימיות, הוא שוכח על הפשט, אז גם זה מבקש דוד המלך, הביט הנפלאות מתורתך, שאצלי יהיה חיבור, גם את הכוונה הפשוטה וגם את הכוונה העמוקה, גם את המעשה וגם את הכוונה, גם את הפירוש הפשוט של התורה וגם בתוכו את הפירוש העמוק של התורה. וזה בעצם ל"ג בעומר, מתן תורה של פנימיות התורה, מתן תורה של העומקים הכי נעלים של התורה, עד לדרגה כזאת שאפשר לחבר בין הפנימיות לעומק. אם מחפשים איפה אפשר למצוא לימוד כזה, אז זה גם, כמו שדיברנו קודם, אפשר לראות את זה גם בליקוטי תורה של אדמו"ר הזקן, ובכלל בספרי חסידות, איך לוקחים פסוק פשוט, מסבירים את הפשט, ואחרי זה מעמיקים בו, כמו שעכשיו, הסברנו קודם כל גל עיניי, והביט הנפלאות מתורתך פירוש הפשוט, ואחרי זה העמקנו לפירושים העמוקים יותר. בפרט אפשר למצוא את זה בליקוטי שיחות של הרבי, ששם הוא לוקח פירושים ברשי, שנראים הכי פשוטים בעולם. למדנו פירוש כזה, אגב, לפני שבועיים פה, בנוגע לנדב ואביהו, בפרשת אחרי מות, למדנו פירוש כזה. לוקח פירוש נורא פשוט, ומתוכו מגיע לפירושים הכי עמוקים. ואז יש לנו את החיבור של הנגלה עם הנסתר. לא שהנסתר מבטל את הנגלה. תורת הסוד לא באה להגיד שלא צריך נגלה יותר, אלא היא באה להתגלות דרך הנגלה, בתוך הנגלה. זה, אגב, העניין של הגאולה גם. הגאולה, הרבה אנשים חושבים שמחכים לגאולה, מה מחכים? שהעולם הזה יתפוצץ, יחרב, ויהיה משהו אחר לגמרי. לא, עולם כמנהגו נוהג. בתוך העולם הזה נגלה את האלוקות. בתוך העולם הזה נגלה את הקדושה. בתוך הגולה נגלה את האלף, שנקבל את הגאולה. כיוון שציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, מביאים את הגאולה על ידי לימוד תורה, אבל באיזה אופן צריך ללמוד תורה כדי להביא את הגאולה? כיוון שרוצים לגלות את הפנימיות, אז צריך ללמוד את הפנימיות. כיוון שרוצים לגלות את הפנימיות בתוך העולם, רוצים את הקדושה פה בעולם הזה, אז צריך שלימוד התורה יהיה כזה, שלומדים את פנימיות התורה בתוך הנגלה של התורה. וככה מחברים את הפנימיות והנגלה, מגלים את האלוקות, את הקדושה, את הגאולה, פה בתוך העולם הזה. הכוח. שיהיה לג שמח לכולם, ואני מקווה לפגוש אתכם במירון. לילה שלם אפשר לרקוד, לזה, זה ככה מאוד מיוחד.